עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
מאזינים יקרים, שלום וברכה. אנחנו בסייעתא דשמיא, נתחיל כעת ללמוד ביחד את הדף היומי הירושלמי. אנחנו נמצאים במסכת ברכות בדף מ"ב, פרק שישי, פרק כיצד מברכין בעיצומה של הלכה א'. הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לילוי נשמתם התורה של דוד בן סעדה ושמעון בן סעדה, תהיה נשמתם צרורה בצרור החיים, יהא הלימוד בתלמוד הירושלמי מגן וצינה באדם. אומרת הגמרא, אתמול למדנו בסוף הדף הקודם, שיש מושג שנקרא בריאה. כלומר, שאם אדם אוכל תמר כאשר הוא שלם, הרי מכיוון שהוא בריאה שלמה, הגם שהוא לא אוכל כשיעור כזית, הרי שבאופן כזה הוא זית שלם, הגם שהוא אוכל אותו ללא הגרעין, ושהוא כזית זה יחד עם הגרעין, הרי עצם זה שהוא אכל בריאה, יש עליו, מוטלת עליו החובה לברך ברכה האחרונה, וראינו שאומנם לא פוסקים את זה להלכה, אבל בהחלט חוששים לשיטה זו. אומרת הגמרא, חוץ מן היין, ראינו במשנה שעל פירות האילן, הוא אומר באור פי העץ, חוץ מן היין, למרות שמפיקים אותו מן הענבים, שעל הענבים ברכתם באור פי העץ, הרי שעל היין מברכים באור פי הגפן. מביא ירושלמי מה הגדרה של יין, הרי בזמנם היין היה מאוד חזק, ויין חי לא תמיד היה בגדר ראוי לשתייה. האם על יין חי חריף וחזק מאוד, שאינו ראוי לשתייה בטרם מזיגתו ומהילתו במים, האם עליו גם מברכים בורא פרי הגפן? על כך מביא ירושלמי ברייתא אומרת יין בזמן שהוא כמו שהוא, כלומר כאשר הוא חזק, חריף וחי, ועדיין אינו ראוי לשתייה, הרי שאומר על הבורא פרי העץ, ואי אפשר לברך על הבורא פרי הגפן. מפני שמעלתו טרם ניכרת בטעמו, שהרי הוא בכושר ראוי לשתייה, ואין נוטלין ממנו לידיים, כי נטילת ידיים זה דווקא במים, וכאשר הוא לא מזוג הרי שהוא בגדר יין ולא ניתן ליטול בו את הידיים. אבל בזמן שהוא מזוג וכעת הוא ראוי לשתייה, הרי שכעת מעלתו ניכרת, זהו שבחו שהוא יין, ולכן אומר עליו את הברכה המשובחת יותר, בורא פי הגפן, וכנל באותו רגע נוטלין ממנו לידיים, מכיוון שהוא מזוג ברוב מים. זה דברי רבי אליעזר. אבל חכמים חולקים ואומרים, בן חי ובן מזוג, הרי שברכתו בורא פרי הגפן, בניגוד לשיטת רבי אליעזר. היות שגם יין שאינו מזוג, אף הוא ראוי להכנת משקה שנקרא קוריאטי, או כל משקה אחר, ואין נוטלין ממנו לידיים, בין אם הוא חי ובין אם הוא מזוג, והסיבה היא מצד הפסד אוכלין. שהרי מכיוון שאין דרכו של אדם להשתמש ביין לצורך נטילת ידיים, ויין באופן עקרוני הוא יותר יקר ממים, הרי שעל ידי כך שהוא מוריד את היין ממעלתו ונוטל בו את ידיו, הרי שבכך הוא מפסיד את האוכלין. אמר רבי אבא, אין בו משום אובדן אוכלין? איך רבי אליעזר חולק על חכמים? ורבי אליעזר מתיר נטילת ידיים ביין, הרי בוודאי שבכך הוא מאבד את האוכלין, והירושלמי נותר בשאלה על שיטתו. כעת עוברת הגמרא לעסוק בדיני שמן זית. רבי יעקב בר זבדי בשום רבי אבא הוא אומר שמן זית, אומר עליו בורא פרי העץ. כלומר, למרות שהזית למעשה השתנה בכך שהפיקו ממנו שמן, הרי שעדיין ברכתו בורא פרי העץ ולא הופכים ומשדרגים את ברכתו, כפי שמשדרגים ביין לבורא פרי הגפן, אין עושים זאת לגבי שמן. ויש לדעת שהבבלי, בברכות בדף למדי עמוד ב', שם הגמרא גם מביאה שמברכים על יין, על שמן זית, בורא פרי העץ, ויש לדעת שאם, לדעת הגמרא שם, אם הוא שותה את היין כפי שהוא, הרי שהוא לא מברך שום ברכה מפני שהשמן הוא מזיק. ולהלכה למעשה יש מחלוקת, האם על שמן זית יש לברך בורא פרי העץ, או שאין מברכים כלום מחמת שהוא מזיק, זה למעשה מחלוקת אחרונים. אמר רבי חייא בר פפא קומי לפני רבי זעירא, הוא מתנית אמר כנש ראיה מהמשנה. המשנה אמרה על פירות האילן הוא אומר בורא פרי העץ, חוץ מן היין, שעל היין הוא אומר בורא פרי הגפן. ויין לאו שחוקו, וכי יין לא עשוי מענבים שחוקים וסחוטים? בוודאי שכן, ולמרות זאת, לא מר, אלא חוץ מן היין, המשנה אומרת שחוץ מן היין, משמע, שרק יין מברכים עליו בורא פרי הגפן. משמע, השאר כל הדברים אף על פי ששחוקים. כלומר, למרות שאתה לוקח זיתים, קוטט, סוחט וקוטש אותם, ומפיק מהן שמן, הרי שברכתם לא מתעלה לברכה אחרת, אלא הברכה היא נשארת בורא פרי העץ, בעיננן. רבי אבא אמר, רב שמואל תרווה עונה מן שניהם סבורים, שירק שלוק, כלומר ירק מבושל, אומר עליו שהכל נהיה בדברו, ולא בורא פרי האדמה. היות שאותו ירק מבושל נשתנה מחמת הבישול, והבישול משנה את טעם הירק לגמרי, הרי שכבר לא מברכים עליו בורא פרי האדמה, אלא מברכים עליו שהכל נהיה בדברו. אולם רבי זירא בשם שמואל חולק ואומר, ראשי לפתות שיש לכאן, אם בעינן הן, אם הם עדיין בשלמותם, בתוארם ובצורתם, הרי שאומר עליהם בורא פרי האדמה, ולמות שהבישול שינה את העמם לגמרי, הרי שעדיין נותרה הברכה המקורית שלהם בורא פרי האדמה. אולם שחקן, ברגע שהוא ריסק ושינה את הפרי מתוארו ומצורתו, הרי שאומר עליהם שהכל נהיה בדברו. אמר רבי יוסי ומתנית אמרה כן, וכי המשנה כך אומרת, הרי לכאורה יש קושייה מדברי המשנה. המשנה אמרה על פירות הארץ, הוא אומר בורא פרי האדמה, חוץ מנפת, שעל הפת הוא אומר המוציא לכם מן הארץ. ופת לאו שחוקאי, הרי בוודאי פת, ממה עושים פת? לוקחים את החיטים תוכנים אותם, משנים אותם מצורתם, והמשנה אמרה לאו מר אלא חוץ מנפת, משמע שרק פת, למרות שהיא השתנתה מצורתה, מברכים עליה המוציא לכם מן הארץ. משמע מדברי המשנה, השאר כל הדברים, כאשר שינינו את צורתם, אף על פי ששחוקין, בעיניהם הם נותרים בברכתם, בורא פרי האדמה. וכל זה משמע, מזה שהמשנה הוציאה רק את הפת, ולא את יתר הדברים. והירושלמי אינו מיישב קושייה זו. ממשיכה הגמרא ואומרת, רבי חייא ברבה בשם רבי יוחנן זית כבוש, אומר עליו בורא פרי העץ, וכנן זית מבושל. אבל רבי בנימין ביפת חולק בשם רבי יוחנן, ולדעתו ירק שלוק מבושל, אומר עליו שהכל נהיה בדברו. ולאחר שראינו את המחלוקת, מה מברכים על ירק או על פרי מבושל, האם כאשר מבשלים אותו, משתנית ברכתו לשהכל נהיה בדברו, או שעדיין שמוע מקורי עליו בורא פרי אדמה, או שהכל נהיה או בורא פרי העץ, מביאה ירושלמי אמר רבי שמואל בר יצחק, יש לי ראיה לשיטתו של רבי בנימין ביפת, שאמר בשם רבי יוחנן, שכאשר מבשלים ירק או פרי, הרי שברכתו משתנית מברכתו המקורית עץ או אדמה, לברכת שהכל נהיה בדברו. מה הראיה? המשנה בפסחים פרק ב' אומרת, אבל לא כבושין ולא שלוקין ולא מבושלין. המשנה שמוסקת במצוות אכילת מרור. יש מצוות אכילת מרור מדרבנן, בליל הראשון, בליל הסדר, לילה הראשון של פסח, ואם אדם ייקח את המרור ויכבוש, ישלוק או יבשל אותו, הרי שהוא לא יוצא בו ידי חובה. ואם בעינניהם, אם הם נחשבים למרות בישולם ושליקתם או כבישתם, שמם המקורי עליהם, אם כן מדוע אין אדם יוצא בהן ידי חובתו בפסח, אלא מכך שהמשנה בפסחים אומרת שלא יוצאים ידי חובה בפסח בליל הסדר. במרור כבוש ומבושל, משמע שמציאותו השתנתה. אם מציאותו השתנתה, וכאשר הוא מבושל שלוק או כבוש, כבר אין שמו המקורי עליו, הרי שמכאן ראה לדעתו של רבי בנימין ביפת, שאומר שכאשר בישלת פרי או ירק, הרי שמציאותו השתנתה, והמציאות משנה גם את הברכה, מברכת יצוא האדמה לברכת שהכל נהיה בדברו. דוחה ירושלמי את הראיה ואומר אמר רבי זעירה, מן יד המשמע מן רבי יוחנן יהוט. מי יודע האם הוא שמע או כיוון אל נכונה בדעתו של רבי יוחנן, לרבי חייא ברבה או לרבי בנימין בר יפת. הרי שניהם אומרים בשם רבי יוחנן, כל אחד אומר דעה הפוכה. רבי חייא ברבה אומר בשם רבי יוחנן, שכאשר בישלת פרי, שלקת או כבש אותו ירק או פרי, הרי שברכתו המקורית נותרה עליו עץ או אדמה. ואילו רבי בנימין בר יפת, בשם אותו רבי יוחנן, אומר שהשתנה ברכת הפרי או הירק לשהכל נהיה בדברו. אז קודם כל אומר רבי זירא, מי אמר שדווקא רבי בנימין בר יפת אומר את הדברים אל נכונה בדעת רבי יוחנן? ועוד מנדה, יש לי ראיה נגד דעתו של רבי בנימין בר יפת. ומה ראיה? מנמן דענן חמיין, ממה שאנחנו רואים, רבנן רב רוויה, רבנים וחכמים גדולים, אלון לאבריאטה, כאשר הם נכנסים לסעודת אברה לאבלים, ונסווין תורמוסין, מגישים לפניהם שם תורמוסין לאכול. ומה מברכים עליהם? בורא פרי האדמה. והרי תורמוסין לא ניתן לאוכלם כפי שהם, אלא רק על ידי בישולם או שליקתם, ותורמוסין לאו שלוקינן, בוודאי שכן. מי שיראה רש"י במסכת ביצה, על הגמרא שם שאומרת שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, לא עשיתם אותי כתורמוס הזה. שם רש"י מביא שתי דעות איך ניתן לשלוק את התורמוס, זה גם רש"י במסכת שבת, בדף ע"ד עמוד ב', רש"י שם מבאר את הדברים. כלומר, תורמוס הוא מאוד 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 מר, ויש לבשל אותו כמה וכמה בישולים בשביל להכשיר אותו לאכילה. ולמרות זאת, מה הברכה שמברכים עליו? בורא פרי האדמה. אם תאמר, אם תאמר, הטורמוס הזה למרות שבישלנו אותו. הברכה היא בורא פרי האדמה, הרי זה ראיה לרבי חייא בר אבא שאומר בשם רבי יוחנן, שירק או פרי חרף בישולם, הרי שברכתם המקורית נותרה עליהם. אם תאים ערביים תגיד שמהמשנה לגבי מרור יש ראיה לרבי בנימין בר יפת, זה לא ראיה. שניה היא שם בדין מרור. הדין ההלכה היא שונה, למרות שהמציאות של הפרי חרף הבישול, השליקה או הכבישה, נותרה כפי שהיא. הרי שלגבי מרור לא יוצאים מדי חובה מדוע? שהרי אמרה התורה, מרורין, התורה רוצה שתאכל את הירק הזה כאשר הוא מר, ואם בישלת אותו המרירות נעלמה. כלומר, למרות שברכתו המקורית נותרה כפי שהיא, הרי שהמרירות נעלמה, ולכן לא יוצאים בזה ידי חובת מרור. כיוון ששלקן בטלה מרתן, לכן אין שום ראייה מדיני מרור לשיטתו של רבי בנימין בר יפת, שאומר שהברכה השתנתה לשעקו נעם בדברו. אמר רבי יוסי ברבי אבון, ולא פליגין, רבי יוסי ברבי אבון רוצה לומר שבכלל אין מחלוקת בין רבי חייא בר אבא לשיטת רבי בנימין בר יפת. אין מחלוקת, אלא זית, על ידי שדרכו להאכל חי, וגם ללא הכבישה הוא היה נאכל, יוצא שהכבישה לא הופכת אותו מלא ראוי לאכילה לראוי לאכילה. אם כן, אף על פי שכבוש בעינו והברכה נותרה לבורא פרי העץ. אולם ירק, שכאשר הוא היה חי לא היה ראוי לאכילה, כיוון ששלקו נשתנה, ולכן מברכים עליו שהכל נהיה בדברו. וכך הירושלמי כאן מיישב את הסתירה בדעתו של רבי יוחנן. ראינו במשלח חוץ מן הפת של הפת אומר המוציא לכם מן הארץ. רבי יעקב ברכה אמר התפלגון יש מחלוקת בין רבי נחמיה ורבנן בנוסח ברכת המוציא לכם מן הארץ. רבי נחמיה אמר נוסח הברכה זה המוציא לכם מן הארץ. למה? כי המשמעות של המוציא זה משמעות כלפי העתיד. שאנחנו מברכים את הקדוש ברוך הוא, המוציא שלעתיד לבוא הוא יוציא לכם גמור מן הארץ לעתיד לבוא כאשר יבוא המשיח. ואילו רבנן אמרי שהברכה היא מוציא לכם מן הארץ ולא המוציא, כי מוציא משמע עבר. כלומר שהקדוש ברוך הוא כבר הוציא לכם מן הארץ, והחרדים מבאר ומאיר שלכאורה הירושלמי כאן מבאר את המחלוקת הפוך מהבבלי, כי הבבלי בברכות בדף ל"ח מביא שם שנוסח מוציא לכם מן הארץ, כולם מודים שהוציא כבר משמע בלשון עבר, והוא ודאי ברכה הגונה דל שעבר, זה בעצם הנוסח של הברכה. שכבר הוציא את הלחם מן הארץ, ועל זה אנחנו באים להודות לקדוש ברוך הוא, כפי שנאמר במדבר כ"ג פסוק כ"ב, אל מוציאה ממצרים לשון עבר. כל המחלוקת בין רבי נחמיה לבין חכמים, בהמוציא. האם זה לשון עבר ויוצאים בזה ידי חובה, או לשון עתיד ולא יוצאים בזה ידי חובה, אבל הירושלמי כאן כאמור מבאר אחרת את המחלוקת. את יעילן פלוגבה, אתה מביא הירושלמי שהמחלוקת שיש כאן בין רבי נחמיה לבין חכמים, המחלוקת הזאת עולה בקנה אחד כאינון פלוגבה, כמו מחלוקת אחרת שבה הם נחלקו. לגבי לפת, רבי חינא בר יצחק ורבי שמואל בר רימי נחלקו. אחד אמר, לפת זה הכוונה לא פת הייתה. כלומר, לפני חטאו של אדם הראשון לא הייתה הפת גדולה, כפי שהלפת הזאת גדולה. שהרי במדרש בבראשית רבה מובא, שעץ הדעת שממנו אכל אדם הראשון היה חטא. והמדרש בהמשך מביא את העניין שמובא כאן, ומסמיכות הדברים נראה, שכוונת המדרש לבאר שאף עץ הדעת היה חטא, אבל פירותיו היו רואים לאכילה, כפי שנאמר כי טוב העץ למאכל, כי צמחו על העץ כקרות לחם. ולכן ללפת קוראים לפת. וחד אמר, וחרנה אמר חברו חלק ואמר, לפת, הרמז, לא פת היא עתידה להיות, כלומר לעתיד לבוא, הלחם אמור להיראות כמו הלפת הזה, לצאת מן הארץ כאשר הוא מוכן לאכילה. כפי שנאמר בתהילים הענבט, יהי פיסת בר בארץ בראש הרים. כלומר, לעתיד לבוא, הלחם יצא כפי שהוא מן האדמה. ולכאורה המחלוקת הזאת, לא במחלוקת של רבי נחמיה וחכמים, הדעה הראשונה סוברת כמו חכמים, שבעבר יצאה פת מן הארץ, זה לשון עבר. אבל הדעה השנייה, חרנה סוברת כמו רבי נחמיה, שרק לעתיד לבוא תצא פת מן הארץ, אבל זה לא בעבר. מביא הירושלמי רבי ירמיה בריך, קומה לפני רבי זעירה, המוציא לחם מן הארץ, וקלסה שיבח אותו רבי זעירה. שואל הירושלמי מה? כי רבי נחמיה, הרי חכמים חלוקים על רבי נחמיה. והכלל הוא הידוע לכולנו, יחיד ורבי מלאכה כרבים. אם כן, כיצד הוא זנח את דעת הרבים, ונהג כדעת היחיד כמו רבי נחמיה? מתרץ הירושלמי רבי נחמיה סבור, שיש לומר המוציא כדעת רבי נחמיה, ולא מוציא מדוע? שלא לערב ראשי אותיות. שאם הוא יאמר ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, מוציא, אז המם של העולם עם המם של מוציא יתחברו, ואז הוא לא יבטא את הברכה בצורה יפה. לעומת זאת, אם הוא יאמר המוציא, הרי שבכך הוא יבטא את הברכות יפה, ולא יהיה כאן שתי אותיות מם המעורבות ומחוברות יחד. שואל הירושלמי מהתאים, לפי רבי נחמיה מברכים המוציא, בכדי שלא לערב ולחבר ראשי אותיות, האם הוא יאמר המוציא לחם המין הארץ, כדי שלא לערב ראשי אותיות? הרי גם כאן, כאשר אתה אומר המוציא לחם מן הארץ, לחם מן הארץ, גם כאן יש לנו את האות הסופית מם של לחם, עם המם הראשונה של מן הארץ, שגם כאן הוא מערב ראשי אותיות, לפי שיטתך שיאמר המוציא לחם המין הארץ, כפי שכאן הוא לא אומר כך, שלא יאמר המוציא. ולמרות שאי אפשר לומר לחם המין הארץ, שהרי נקח שום משמעות, אבל מכל מקום, אם עירוב האותיות הוא כל כך משנה, לכאורה גם כאן היו צריכים לומר כן. לאחר שהביא הירושלמי קושייה על הפירוש של רבי ירמיה ורבי זעירא, אומרת הגמרא על דת דרבי נחמיה, לפי שיטת רבי נחמיה שסבר שצריך לומר, המוציא לחם מן הארץ, בכדי לרמוז על הלחם שיצמח כפי שהוא לעתיד לבוא. אם כן, האם נברך על היין הבורא פרי הגפן, בכדי לרמוז שלעתיד לבוא בביאת משיח, היין יצא מן הארץ מוכן ולא בתוך ענבים? ועל דתון דרבנן ולפי חכמים, אנחנו נצטרך לברך בורא פרי הגפן? והסיבה כי לפי רבי נחמיה הוא סבור, שבימות המשיח יצא יין מן הארץ, כפי שנאמר ביואל ד' יטפו הערים אסיס, וכפי שהבבלי בכתובות קופי ד' מביא, לא כעולם הזה, העולם הבא, העולם הזה שבוצר לבצור את הענבים ולדרוך, ואילו העולם הבא הכל יהיה מוכן, ואילו חכמים החלוקים הם אלו שסוברים שהטבע לא ישתנה בימות המשיח, ולא יצא אז יין מן הארץ, ולכן לפי דבריהם הנוסח הוא בורא ולא הבורא, והירושלמי לא מיישב קושיות אלו. ממשיכה הגמרא ואומרת רבי זריקן, אמר רבי זעירא באי רבי זעירא יקשה, אהן דנסב תורמוסה, אדם שיש לפניו קערה של תורמוסים, ומעוניין לאכול את כל הקערה, ולוקח תורמוס ומברך עליו, ונפל מיני, נפל ממנו התורמוס ועבד או התלכלך. האם כאשר כעת הוא לוקח את התורמוס הבא מתוך הקערה, ששוב הוא התכוון מלכתחילה לאכול את כל הקערה, האם הוא צריך לברך על התורמוס השני שהוא בורא פרי האדמה או לא? מה הוא מברך הילו הזמן תניינות? וביור הספק, האם אנחנו אומרים שלמרות שהוא התכוון לאכול את כל התורמוסים, הרי שהברכה חלה על התורמוס שהתלכלך ולכן הוא לא יוצא ידי חובה, ואם כן הוא צריך לברך שוב, או שמה נאמר שלא, שמלכתחילה הברכה חלה על כל התורמוסים, ולמרות שהתורמוס שהוא אחז בידו נפל להתלכלך או נאבד, הרי שהוא יכול כעת לקחת תורמוס אחר, ולאוכלו על סמך הברכה שהוא ברך על התורמוס הראשון. שואלת הגמרא לכאורה, מה בין זה, מה בינו לבין אמת המים? הרי כל יהודי שעומד באמת המים ורוצה לשתות, הרי בוודאי שכאשר הוא מברך, המים זורמים. אם כן יוצא שהמים שהוא ראה לפניו כאשר הוא בירך, זה לא המים שהוא שותה. וכפי ששם אנחנו אומרים שמלכתחילה כוונתו על המים שיהיו, למה שלא נאמר שגם בתורמוסים כוונתו הייתה על התורמוסים שיהיו, וכפי שבאמת המים הוא מברך שהכל נהיה בדברו, ושותה, גם כאן הוא ישתה. דוחה הגמרא ואומרת השבדל בין אמת המים לבין תורמוסין. אמרין תמן לכך כיוון דעתו מתחילה. באמת המים אתה יודע מלכתחילה שהמים שאתה רואה שעה שאתה מברך, זה לא המים שתשתה בסיום הברכה, כי כל הזמן אמת המים זורמת זורמת, ומלכתחילה אתה מכוון למים שיגיעו לידיך בסיום הברכה. לכן זה לא נקרא שאתה חוזר בך והמים שרצית לשתות נעלמו ואתה לוקח מים אחרים. לכן לגבי אמת המים אתה יכול לברך, לסיים את הברכה ולשתות. אולם לגבי תורמוסים, הרי התורמוס הזה שהחזקת ביד התכוונת לאוכלו, ואומנם התכוונת לאכול את יתר התורמוסים לאחר מכן, אבל בוודאי יש מקום לומר שהברכה חלה על התורמוס שהחזקת ביד, ומכיוון שהתורמוס הזה נעלם, מתלכלך או נאבד, הרי שאתה לא יכול כעת לקחת תורמוס אחר ולאוכלו ללא ברכה על סמך הברכה שברכת על התורמוס שנעלם, בגלל שזה דומה לאמת המים, כי זה לא דומה לאמת המים. באמת המים מלכתחילה התכוונת למים שיזדמנו לפניך בעתיד, ואילו בתורמוס אתה לא ידעת ככה. תורמוס אתה היית משוכנע שהתורמוס שאתה מחזיק בהתחלה זה התורמוס שאתה תאכל. תנא רבי חייא, בביא ירושלמי מברייתא אומרת, אין מברכין על הפת, אלא בשעה שהוא פורס. כלומר, תוך כדי הפריסה ולא לאחריה. כי אם הוא ימתין עד לאחר הפריסה ורק אז הוא יברך, יוצא שהברכה תחול רק על אותה פרוסה שמברך עליה. ואם תובד מידו, הברכה תהיה ברכה לבטלה. אבל כשמתחיל את הברכה על פת שלמה, הרי שהברכה חלה על כל הכיכר, וגם אם הפרוסה שהוא אוחז בידו תיעלם, הרי שהברכה חלה על כל הפת. יוצא שעל פי זה אנחנו יכולים ליישב ולענות על ספקו של רבי זעירא, שאכן אם התורמוס הראשון נפל, הרי שאתה לא יכול לאכול את התורמוס השני ללא ברכה, אלא אתה צריך לברך בשנית. עד כאן אנחנו רואים את הדף הימי ירושלמי, נשמח לקבל הערות והערות ב-052-716-4226. היו שלום וכל טוב.
הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חיים.